הרמב"ם פוסק בפרק ו' גירושין שיש שלושה סוגים של שליחים. בהלכה א' כותב הרמב"ם, השליח שעושה האישה לקבל הגיטה מיד בעלה הוא הנקרא שליח קבלה, ומשיגיע הגט לידו תתגרש כאילו הגיע לידה. אז זה סוג אחד של שליחות, שליח קבלה. אחרי זה אומר הרמב״ם, הבעל, בהלכה ג' הוא כותב, הבעל אינו יכול לעשות שליח לקבל גט לאשתו, אבל יכול לעשות שליח להוליך הגט לאשתו, וזהו הנקרא שליח הולכה. וזהו הנקרא שליח הולכה. אז הסוג הראשון זה שליח שעושה האישה, שליח קבלה. סוג השני, אומר הרמב״ם, הבעל אינו יכול לעשות שליח לקבל גט לאשתו, אבל יכול לעשות שליח להוליך הגט לאשתו, שליח הולכה. בהלכה ד' כותב הרמב״ם חידוש. וכן האישה שולחת שליח להביא לה גיטה מיד בעלה. וכן האישה שולחת שליח להביא לה גיטה מיד בעלה. וזהו הנקרא שליח הבאה. אז הרמב"ם מחדש שיש מושג של מושג חדש של שליחות. סוג שלישי. האישה שולחת שליח להביא לה גיטה מיד בעלה, וזהו הנקרא שליח הבאה. מה הגדרו של השליח השלישי הזה, שליח הבאה? אז ברן, בתחילת פרק שישי, הרן באמת דן, לכאורה לא מובן. הסוג הזה של השליחות שחידש הרמב״ם, רואים שהוא מבין שזה סוג שלישי של שליחות. אז הרן דן, מה הגדר? מה הגדר השליחות הזאת? אומר הרן כך, ונחלקו הראשונים ז"ל, אם האישה עושה שליח להולכה או לא. אם האישה עושה שליח להולכה או לא. שרבינו חננאל כתב שאין האישה עושה שליח להולכה. והרמב"ם ז"ל כתב בפרק ו' מלכות גירושין שהאישה עושה שליח להולכה. אז הוא הבין ברמב"ם שזה שליח שהאישה עושה, שהרמב"ם קורא לו שליח הבאה, אבל הפירוש הוא שהוא שליח הולכה. וכן דעת הרמב"ן ז"ל, שואל הרן, ותימה הוא, שאם אמרה האישה לשליח שיביא לה גיטה מיד בעלה, והלך אצל הבעל, אותו השליח הלך אל הבעל, ואמר לו הבעל, הוליכהו לה, בחיי גבנה ודאי מעני. בזה יש ספק שזה יועיל? שהרי הבעל עשה או שליח. את הרן שואל, אני לא מבין. האישה שלחה אותו להביא לה. הוא בא אל הבעל, והבעל אומר לו, הבעל אומר לו, הוליכהו לה. בחיי גבנה, מה הדיון? הבעל עשה או שליח. הוא שליח של הבעל. מה אכפת לי שהיא אמרה לו ללכת אל הבעל להביא לה? אבל אם הוא אומר לו הבעל שאינו רוצה שיהיה שלוחו כלל, מה תגיד? הבעל יגיד, אני לא רוצה שתהיה שליח שלי. נכון, האישה שלחה אותך אליי, אבל אני לא רוצה שתהיה שליח שלי. אז אומר הרן, איך היא מגרשה? דהי לא קיבלה הגט לא מיד הבעל ולא מיד שלוחו. איך היא מגרשה? היא לא קיבלה את הגט לא מיד הבעל ולא מיד שלוחו. אומר הרן, ולי נראה ואפשר, דכיוון דשלוחו של אדם כמותו, הרי הוא כאילו אי קיבלתו. הרי הוא כאילו אי קיבלתו. אלא שהיא מתנה שאינה רוצה שתתגרש, אלא כשיגיע גט לידה. אז הרן מבין עכשיו, הרן מבין, כדי ליישב את השאלות שהוא שאל, הוא מבין שבאמת שליח חווה, שהאישה שולחת שליח להביא לה גט מיד הבעל, הפירוש הוא שליח קבלה שלה. אלא בדרך כלל שליח קבלה, כמו שאומרת המשנה, כמו שאומר הרמב״ם, ברגע שהגט מגיע לידו של השליח, היא מגורשת. שליח קבלה הגיע, זה נקרא ליד האישה. היד שלו כמו יד האישה. אבל אומר הרן, יכולה אישה להתנות שהגט לא יחול בשעה שהיא מקבלת, אלא הוא יחול לאחר זמן. אז בשליח הבאה, זוהי המשמעות של השליחות. הוא שליח קבלה של האישה, כשיש תנאי מצד האישה שהגט לא יחול, רק שהוא יגיע אליה. אז הפירוש הוא, הקבלה היא של השליח, אבל החלות של הגט תהיה כשיבוא לידה. כך אומר הרן. ולי נראה זה אפשר, וכיוון דשלוחו של אדם מותו, הרי הוא כאילו קיבלתו, אלא שהיא מתנה שאינה רוצה שתתגרש, אלא כשיגיע גט לידה. אלא כשיגיע גט לידה. בהמשך נראה שהאחרונים העירו שקשה לקבל את ההגדרה הזאת של הרן, ונראה עוד מעט מדוע, אבל לפני כן אני רוצה להביא את הרמב״ם בפירוש המשניות. הרמב״ם בפירוש המשניות בפרק שני, על המשנה, הכל כשרים להביא את הגט. יש משנה, פרק שני, הכל כשרים להביא את הגט, סוף פרק שני. כתוב ברמב״ם כך, ודע ששלוחי הגט על שלושה דרכים. ודע ששלוחי הגט על שלושה דרכים. אחד מהם, לכאורה, כשהרמב״ם אומר ודע ששלוחי הגט על שלושה דרכים, באופן פשוט אחרי מה שקראנו ברמב״ם מקודם, הדברים מובנים. הרמב״ם להלכה פסק שיש, כמו שאמרנו, שלושה סוגי שליחים. יש שליח קבלה, יש שליח הולכה, יש שליח קבלה שהאישה עושה, יש שליח הולכה שהבעל עושה, ויש שליח חווה שיש לו דין, יש לו דין מיוחד. אבל זה שליח שהאישה עושה, אבל הוא נקרא, הרמב״ם קורא לו שליח חווה. אז כתוב ברמב״ם בפירוש המשניות, ודע ששלוחי הגט על שלושה דרכים. אחד מהם שיביא הגט ויאמר בפני נכתב ופני נכתב. אחד מהם שיביא הגט ויאמר בפני נכתב ובפני נכתב, וזה אומנם יהיה שליח להולכה. וזה אומנם יהיה שליח להולכה. אז זה הסוג הראשון. והשני, שייתן לו הבעל גט כתוב ויאמר לו, הולך גט זה לאשתי, או ששלחת הוא האישה שיביא לגיטה, ונתן הבעל גט כתוב, ויאמר לו, הוליכהו אצלה. העניין כולו אחד, וזה הגט גם כן יתקיים בחותמיו, וינתן לה, ותתגרש בו אחר שנתקיים כמו שביארנו. וזה השליח נקרא גם כן שליח להולכה. והשלישי, שתמנה האישה שליח לקבל הגיטה ותשים ידו כידה, לפיכך כשהגיע הגט לידו נתגרשה, וזה נקרא שליח קבלה. וזה נקרא שליח קבלה. אז הרמב״ם מדבר פה על שלושה שליחים. מדבר על שלושה שליחים. אז בשליח הראשון, אבל כאן ברמב״ם מתחדש חידוש נוסף. רק לעובדה שהוא מדבר על שלושה שליחים, ויש צורך לבאר האם באמת הוא מתכוון לאותם שלושה שליחים שדיברנו עליהם בפרק ו' גירושין, מה שהוא הביא להלכה. כאן יש חידוש נוסף ברמב״ם. ברמב״ם משמע שהוא עושה הבחנה בדין של בפני נכתב ובפני נכתב. יש סוג שליח שלגביו אני אומר, מועילה בפני נכתב ובפני נכתב. ויש סוג שליח, משמע ברמב״ם, שלגביו באמת לא יועילה בפני נכתב ובפני נכתב. לגביו יש צורך בקיום בחותמיו. כך לכאורה מדויק מלשונו, אני אקרא עוד פעם מלשון הרמב״ם.
אלא צריך לבאר מה החילוק, מה יסוד החילוק לדעתו.
כתוב ברמב"ם, אני קורא, ודע ששלוחי הגט על שלושה דרכים. אחד מהם שיביא הגט ויאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם, וזה אומנם יהיה שליח להולכה. וזה אומנם יהיה שליח להולכה. אז הוא אומר, שליח להולכה צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. כך הוא אומר. מצד שני הוא בא ואומר, והשני שייתן לו הבעל גט כתוב ויאמר לו הולך גט זה לאשתי, או ששלחתו האישה שיביא לגיטה, שלחתו האישה שיביא לגיטה, לפי הגדרת הרמב"ם פרק ו' גירושין, זה שליח הבאה, זה לא שליח הולכה. לא, צריך להגדיר מהו, כמו שהרן מתלבט, אבל על כל פנים יש לו שם, יש לו שם, זה נקרא שליח הבאה. כותב הרמב"ם, והשני שייתן לו הבעל גט כתוב ויאמר לו הולך גט זה לאשתי, או ששלחתו האישה שיביא לגיטה ונתן הבעל גט כתוב ויאמר לו הוליכהו אצלה, העניין כולו אחד, וזה הגט גם כן התקיים בחותמיו, התקיים בחותמיו. לא ברור, אתה אמרת קודם שליח הולכה הדין הוא שהוא יאמר בפניי נכתב ובפניי נכתב. כאן הרמב"ם מדייק לומר, וזה הגט יתקיים בחותמיו, וינתן לה ותתגרש בו אחר שנתקיים, כמו שביארנו. וזה השליח נקרא גם כן שליח להולכה. זה השליח נקרא גם כן שליח להולכה. אז מקודם אמרת שליח להולכה, אז אפשר היה להסביר ברמב"ם כך לכאורה, שהרמב"ם דייק לומר, בשליח הראשון כתוב ש... ודע ששלוחי הגט על שלושה דרכים, אחד מהם שיביא הגט ויאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. שיביא הגט ויאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם, זה ברור ששליח יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם אם הוא ראה את הכתיבה של הגט. אם הוא לא ראה את הכתיבה הוא לא יכול להגיד בפניי נכתב ובפניי נחתם. לא ראה את הכתיבה ולא את החתימה הוא לא יכול להגיד. אז אומר הרמב״ם, שיביא הגט ויאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. דייק הרמב״ם שהוא מדבר על השליח השני, אז אומר הרמב״ם, והשני שייתן לו הבעל גט כתוב ויאמר לו הולך גט זה לאשתי. אז לכאורה היה מקום לומר שזה החילוק. אם הוא נותן לו גט כתוב, אז הוא לא יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. המציאות שעליה דיבר הרמב״ם היא מציאות כזאת שהוא לא יכול לומר, כיוון שהוא לא ראה, הוא נתן לו גט כתוב. אותו דבר אומר הרמב״ם, או ששלחתו האישה שיביא לגיטה ונתן הבעל גט כתוב ויאמר לו הוליכהו אצלה. כן? המדובר הוא על גט כתוב, הוא לא יכול לומר פניי נכתב ופניי נחתם. אם הוא לא יכול לומר פניי נכתב ופניי נחתם, ברור שצריך קיום חותמיו. ברור שצריך קיום חותמיו. אבל שני דברים. ראשית, זה לא סוג אחר של שליחות, זה אותו סוג של שליחות. מה אתה אומר? שלוחי הגט שלושה. זה לא סוג אחר, זה אותו סוג. אלא כאן מדובר על גט כתוב, וכאן מדובר על גט שאינו כתוב. אז מה אתה מגדיר את זה כשלושה סוגים של שליחות? לפי מה שאתה אומר כאן, יש פה שני סוגים. יש שליח להולכה, אלא מה בשליח להולכה? יש הבדל אם הגט כתוב או הגט לא כתוב. לעניין האמירה שבפניי נכתב, בפניי נכתב. אם הגט כתוב, אז הוא לא יכול לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב, אבל צריך קיום. אבל צריך קיום. השאלה הנשאלת היא, למה צריך קיום? למה צריך קיום? איפה שמענו שצריך קיום? כשאתה בא, אתה מביא גט מחוץ לארץ, ממדינת הים אומרת המשנה צריך קיום. מה הרמב״ם כשהוא מדבר על סוגי השליחים, מכניס לנו את ההלכה של קיום? שאם השליח הביא לבד את הגט, כמו שאמרנו, אז הוא צריך לומר פניך תם ופניך תם. זה כשהוא בא ממדינת הים, אם הוא לא בא ממדינת הים הוא לא צריך. את זה הרמב״ם לא מדגיש כאן, שמדובר במביא ממדינת הים. אז הרמב״ם צריך הסבר. באמת האחרונים נקטו לומר בדעת הרמב״ם, כל פנים חלק, שלדעת הרמב״ם יש חילוק בין שליח הולכה, שראינו ברמב״ם בפרק ו' גירושין, שהרמב״ם עשה הבחנה בין שליח שהבעל שלח אותו לבין שליח הבאה שהאישה אומרת לו הווה לי גיטי, שולחת אותו להביא את הגט מהבעל. שבשליח הולכה שהבעל שולח, באמת מועילה האמירה של לפניי נכתב ולפניי נחתם. הקיום באמירת השליח, בפני הכתב, בפני הכתב, יועיל. אבל בשליח הבאה לא יועיל קיום של לפני הכתב, בפני הכתב. לא יועיל קיום של לפני הכתב, בפני הכתב. מדוע לא? אז קודם כל, טענו כנגד החילוק או ההסבר שהר"ן הסביר. אמרנו קודם, הר"ן התלבט, התקשה בדברי הרמב״ם. שליח הבאה, מה גדרו? איזה שליח זה? אם זה שליח הולכה של הבעל, אם הוא בא אל הבעל ואמר לבעל, אשתך שלחה אותי להביא לי את הגט, ואמר לו הבעל, לך ותן לה את הגט, אז הוא שליח של הבעל, שליח הולכה. מה אתה בא ומחדש סוג חדש של שליחות? זה אותו סוג שליחות, כמו שליח הולכה רגיל. כך שאל הר"ן. אז הר"ן אמר שלמעשה הוא שליח קבלה. אלא, בכל שליח קבלה, אמרה המשנה שברגע שמגיע הגט ליד השליח, כיוון שיד השליח הוא כיד האישה, היא מגורשת מיד. אלא כאן, כביכול האישה אמרה, אתה שליח קבלה שלי, אבל הגט לא יחול, אלא כשיגיע לידי. זה גם כן צריך הסבר. אבל מכל מקום, זהו, אז יוצא אליבא דהר"ן, בשיטת הר"ן, שההבנה בשליח הבאה שהוא שליח קבלה. שואלים כל האחרונים, איך אפשר לקבל את ההסבר הזה ברמב״ם? הרמב״ם פסק להלכה, באותה הלכה שדיברנו עליה, כותב הרמב״ם כך. השליח שעושה האישה לקבל הגיטה מיד בעלה, הוא הנקרא שליח קבלה, ומי שיגיע הגט לידו תתגרש כאילו הגיע לידה, הוא צריכה לעשותו בשני עדים. היא צריכה למנות את השליח בפני שני עדים, הוא צריכה שני עדים שיעידו שהגיע הגט ליד שלוחה. זה לשון המשנה בתחילת פרק שישי. צריך עדים על המינוי ועדים על המסירה. בשליח הבאה, כותב הרמב״ם, וכן האישה שולחת שליח להביא להגיטה מיד בעלה, וזהו הנקרא שליח הבאה, ואין שליח הולכה והבאה צריכים עדים. צריך עדים. אין שליח הולכה והבאה צריך עדים. שואלים כולם, אם הרמב״ם לומד כמו הר"ן, שליח הבאה, שליח קבלה, איך זה מועיל בלי עדים? הרי הרמב״ם כתב, על יסוד המשנה, שליח קבלה צריך עדים. אין מינוי שליחות לקבלה בלי עדים. אז איך שליח הבאה מועיל בלי עדים? על כוחנו שלדעת הרמב״ם שליח הבאה איננו שליח קבלה. זה שליח שהאישה ממנה, זה נכון, שליח הבאה שליח שהאישה ממנה, אבל הוא איננו שליח קבלה, כמו שלומד הר"ן. אז באמת מה גדרו? חוזרת השאלה, ההתלבטות של הר"ן, מה גדרו? אמרו האחרונים, כך אומר האמרי מוישה ועוד אחרונים, שהפירוש בדברי הרמב״ם בשליח הבאה, שבאמת זה סוג שליחות מחודש. סוג שליחות מחודש. הוא לא שליח של הבעל, הוא שליח של האישה, אבל להבדיל משליח קבלה, שאנחנו רואים שידו כידה, דהיינו שכתוב הרי במשנה שברגע שמגיע הגט לידו, הדין הוא שהיא מגורשת, כאילו היא קיבלה את הגט, שליח הבאה, אין ידו כידה לעניין זה שכשהוא מקבל את הגט היא מגורשת. אז מה עניינו? מה עניינו? הרי כתוב ברמב״ם שהיא תהיה מגורשת רק שיגיע הגט לידה. אז אמרו האחרונים האלה, שליח הבאה עניינו רק לסלק את החיסרון של כלי גיטך מעל גבי קרקע. הוא באמת לא שליח של הבעל. הוא איננו שליח הבעל. הר"ן שאל, אם הוא שליח הבעל, אם הבעל אמר לו, הולך גט זה לאשתי, אחרי שהוא בא אליו ואמר לו, אשתך שלחה אותי לקבל את הגט, אמר לו, אתה שליח שלי, אז טיפוק למצד השליחות של האיש, מה אני צריך את השליחות של האישה? אין משמעות לשליחות של האישה, הוא שליח הולכה של הבעל. אלא הפירוש הוא, אמרו האחרונים, שהפירוש הוא שליח האישה לעניין שאין בגט הזה כשהיא תקבל אותו חיסרון שתניג איתך מעל גבי קרקע. שהרי אישה שלוקחת את הגט בעצמה, כשהבעל לא נתן לה אותו, כן? גם אם הוא מסכים שהיא תיקח. הדין הוא שהיא איננה מגורשת. יש בזה חיסרון שתני גיטך מעל גבי הקרקע. אם הבעל אומר לאישה, הגט מונח על השולחן, הוא אומר לה, קחי את הגט ותהיי מגורשת, והיא תיקח את הגט. היא לא תהיה מגורשת. ונתן בידה, אמר רחמנה, צריך לתת בידה. השליח הזה, שאישה ממנה כדי להביא לה את הגט, לעניין זה הוא נחשב שליח. שלא יהיה בזה חיסרון של פניג איתך מעל גבי קרקע. כך, כך למדו האחרונים פשט מדברי הרמב״ם. אם אנחנו מבינים כך את החידוש בדברי הרמב״ם, אז יוצא מכאן עכשיו חידוש נוסף. יוצא מכאן עכשיו חידוש נוסף. ברגע שאנחנו אומרים שלמייסה, הוא לא שליח של הבעל, הוא לא שליח של הבעל. אבל מצד שני הוא גם לא יד האישה. אלא, הוא יד האישה לעניין שאין לו חיסרון שתניג איתך. אבל זה לא יד האישה. היא לא מגורשת מיד, לא רק עיכוב וחלות. אין פה גם, זה לא היד שלה. אלא, זה רק בא לפתור את החיסרון שלא יהיה תניג איתך. אז אם ככה יש מקום לדון שבמקרה כזה כשהשליח הזה יביא את הגט לאישה אפשר שהיא תתגרש בו רק בתנאי שהשטר הזה יקוים בחותמיו. אם השטר הזה לא יהיה בו קיום חותמיו, אתה רוצה לומר מה פירוש קיום חותמיו? קיום חותמיו פירוש הוא כאן יש צורך בקיום דאורייתא. ולא יועיל, לא תועיל האמירה של בפניי נכתב, בפניי נכתב. איפה מועיל האמירה של בפניי נכתב, בפניי נכתב, כמו שאומרת הגמרא בדף ג' במקום שאין לנו... כל הצורך בקיום הוא מדרבנן. יש פה נחקרה. אנחנו רואים, העדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין. זה באופן שהשליח הוא שליח של הבעל, אז כמו שהבעל מוסר את הגט לאישה, שליח הולכה, כששליח הולכה מוסר את הגט לאישה, הוא עומד במקום הבעל. הוא קיבל את הכוח לגרש מהבעל. כשהוא מביא את הגט לאישה והוא מוסר לה את הגט, אני אומר, הבעל מוסר את הגט לאישה. הבעל באמצעות השליח שלו. אבל כאן אנחנו מדברים על שטר, שמצד אחד אני לא יכול לומר שהוא נחשב הבעל. הוא לא שליח של הבעל, כמו שאמרנו. ומצד שני, הגט הוא גם לא ביד האישה. כשאישה מוציאה גט חתום, אנחנו אומרים, המחזיק את השטר, הוא מחזיק שטר שלגביו באמת מדין תורה, השטר הזה הוא שטר טוב, עדים החתומים מהשטר כמי שנחקרה. אבל כאן השטר הזה שנמצא ביד השליח, כאילו נמצא ברחוב. כאילו שטר שנמצא ברחוב, הוא לא ביד, הוא מצד אחד לא ביד הבעל, אבל הוא גם לא ביד האישה. ושטר שהוא לא ביד הבעל ולא ביד האישה, אם לא יצויר שטר שנמצא ברחוב, יש באחרונים, כן, בקצות, ובעוד אחרונים, שאמרו שוודאי במקרה כזה יש צורך לקיום, יש צורך בקיום דין תורה. מתי אני אומר שאין צורך? עדים החתומים מהשטר כמי שנחקרה? זה כשהבעל השטר, או המתחייב, מחזיק את השטר, אני אומר, עדים החתומים מהשטר נעשה כמי שנחקרה. אבל כאן אין אתה כמי שנחקרה. זה נמצא לא ביד הבעל ולא ביד האישה. כך לכאורה היה מקום לומר. זאת אומרת, שבשליח הבאה לדעת הרמב״ם, אי אפשר לומר, עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה. משום שהגט, השטר, לא נמצא לא ביד הבעל ולא ביד האישה. זה גורם שלישי. וכיוון שכך, כדי שהשטר הזה יפעל כשהוא יגיע אליה, שהוא יכיל את הגירושין, צריך שהשטר הזה יקוים בחותמה. כך לכאורה. בבקשה? אני לא יכול להעריך כדי לבסס את היסוד הזה. אבל היסוד הזה יש לו... היסוד הזה ששטר, כדי שיהיה בו דין כמי שנחקרה, צריך להיות ביד בעל השטר, מבואר בעריכות, באחרונים, על פי עריף ביבמות, בדף למד ב', שם עריף מעריך לוכיח, ששטר שנמצא ביד עדים אין לו דין שטר. עדים שמחזיקים בשטר, אין לזה דין שטר. הם חתומים על השטר, והם מחזיקים בשטר, אבל השטר לא נמצא ביד בעל השטר. כששטר לא נמצא ביד בעל השטר, אין לו דין שטר.
אין לו, אין, אין את הדין של כמי שנחקר. אין לו את הדין של כמי שנחקרה. וכשאין את הדין של כמי שנחקרה, אז ממילא, כל הגמרא שלנו בדף ג' שאומרת שכל הקיום כאן הוא דרבנן, בנוי על הכמי שנחקרה. שהשטר הזה הוא נחשב חקור כבר. קיבל דין שטר. אבל כל זה כשזה ביד בעל השטר. אם הוא לא ביד בעל השטר, אין כמי שנחקרה. בבקשה? זה יש לו משנה. זה פרשה לעצמה, מה המקור שלו. אבל הרמב״ם למד. יש משנה בפרק שישי. זה נושא לעצמו לברר. מה המקור של שליח הבאה? הראשונים לא הסכימו. לא חידשו את השליחות הזאת. אבל הרמב״ם כתב. הכל פנים, כך היה אפשר לבאר את דברי הרמב״ם. מה אנחנו מרוויחים מהביאור הזה? יש בתוספות, בדף י' ג', המשנה אומרת, האומר תן גט זה אשתי, תן גט זה לאשתי, ושטר שחרור זה לעבדי. אז כתוב, מחלוקת רבי מאיר וחכמים, מה הדין בשטר שחרור של עבד? אם הוא יכול לחזור או לא יכול לחזור. חכמים אומרים, שברגע שהוא אמר תן שטר שחרור זה לעבדי, כיוון שזכין לאדם שלא בפניו, אז המקבל את השטר זכה לעבד. המקבל את השטר זכה לעבד. זה משנה אחת. אחרי כן בדף י' ג' כתוב במשנה כך. האומר, תנו גט זה לאשתי, ושטר שחרור זה לעבדי, ומת. כן, אדם אמר, תנו שטר שחרור זה לעבדי, ומת. אומרת המשנה, לא ייתנו לאחר מיטה. לא ייתנו לאחר מיטה. שואלים הראשונים, שואל כאן התוספות, הרי המשנה הקודמת אמרה, שכשהוא נותן שטר שחרור, לפי הבנת רוב הראשונים, התוספות ודאי שהבינו כך, הפירוש הוא ברגע שאמר, תן שטר שחרור זה לעבדי, העבד משוחרר, מדין זכין לאדם שלא לפניו. אז כשהוא אמר, תנו שטר שחרור זה לעבדי, מה אכפת לי שהוא מת? הרי ברגע שהוא נתן, כבר העבד משוחרר. למה? מה הפירוש לא ייתנו לאחר מיטה? כך שואלים הראשונים. אז בראשונים יש כמה תשובות. אחת התשובות כתובה כאן בתוספות, גם ברן. בתוספות כתוב, איגר סינן תן גט זה, עתי המתניתין כרבי מאיר דווקא. מוכרחים לומר שהמשנה הולכת אליו את רבי מאיר ש... סובר שזה חוב לעבד, שהוא יוצא לחירות. אינמי, אומר תוספות, אפילו כרבון, גם אליבא דרבנן, הוא כגון שאינו מוסרו מיד ליד, אלא מראה לו, הוא מצווה לתנו, והוא לא נטלו עד אחר מיטה. תירוץ נוסף, אומר תוספות, אינמי, עוד פעם, אפילו כרבון, גם אליבא דרבנן שאומרים שזכין לאדם שלא מפניו, ושטר שחרור זה שחייה לעבד. אז שאלנו, אז לכאורה, מה אכפת לי שהוא מת? הרי הוא כבר קיבל את השטר. אומר תוספות, לא, מדובר כגון שאינו מסרו מיד ליד. הוא לא מסר לו ליד, אלא הוא רק הראה לו איפה הגט, איפה השטר שחרור. הוא מצווה לתנו, והוא לא נטלו, אותו אדם שהיה צריך ליטול את השטר, לא נטל אותו, לא הספיק ליטול אותו עד שהוא מת, עד שבעל, האדון מת. זה המציאות שעליה מדובר כאן. שואלים כל האחרונים, לא מובן מה שאתם אומרים. אז למה באמת השטר הזה לא חל? כתוב, לא יתנו לאחר מיטה. לא יתנו לאחר מיטה. למה הוא לא חל? כי אומר התוספות, כי הוא לא הספיק ליטול אותו עד אחר מיטה. נו, ואם היה נוטל אותו קודם, לפני שהוא מת, זה היה מועיל? היה מועיל? הרי תלי גיטך מעל גבי קרקע? תלי גיטך מעל גבי קרקע? הרי מה עוד פעם אתה אומר? אין עמי אפילו כרבנן, הוא כגון שאינו מוסרו מיד ליד, אלא מראהו לו, הוא מצווה לתלו, והוא לא נטלו עד אחר מיטה. הוא לא לקח אותו, לא הספיק לקחת אותו עד שהוא מת, האדון מת. נו, הוא לא מת. הוא יכול לקחת אותו והוא ישתחרר? בלי גיטך מעל גבי קרקע, אותו חיסרון שיש בגט אישה, יש גם בשטר שחרור של עבד. למה אישה, הגמרא אומר, נכון? אז מה הפשט בתוספות?
אז יש אחרונים שרצו לומר, התורת גיטין, המכתב מאליהו, ועוד אחרונים, שרצו לומר שחידוש, חידוש גדול, שבשטר שחרור של עבד, אין חיסרון של כלי גיטך. בשטר שחרור, בגט אישה, יש חיסרון של כלי גיטך מעל גבי קרקע. אבל בשטר שחרור של עבד, אין חיסרון של כלי גיטך. מה פירוש של חיסרון של כלי גיטך? הרי אתה לומד, אתה לומד, אתה לומד גזרה שווה, איך יכול להיות? אז אמרו, לא! בשטר שחרור של עבד, לא כשהעבד או השפחה עצמה לוקחים. אם השפחה עצמה או העבד ייקחו, יהיה חיסרון. אבל בשליח של, של העבד, בשליח, שליח של עבד שלוקח שטר שחרור, זאת אומרת, הוא לא מקבל, האדון לא נותן לו, אלא הוא לוקח בעצמו, אין חיסרון של פני גיטך. אין חיסרון של פני גיטך. אבל על זה, זה מהלך מסוים באחרונים שרוצים לומר שבשליח העבד או שליח השפחה אין חיסרון של תיגיתך מעל גבי קרקע. בשפחה עצמה, כמו באישה, יש חיסרון של תיגיתך. אבל בשליח, הרי כאן מדובר על שליח, מדין זכין, זוכה, זוכה עבור העבד. אז בציור של שליח, שם אין חיסרון. שאלו כולם, אז, איך יכול להיות דבר כזה? שחיסרון באישה יהיה, בשפחה עצמה יהיה, ובשליח לא יהיה, מה יותר מזה? הוכיחו מפורש, מתוספות בדף סמכי. מתוספות בדף סמכי רואים מפורש שגם בשליח, שליח העבד, או שם מדובר על שליח האישה, אבל זה היינו הך. אישה ששולחת שליח לקבל הגיטה מיד בעלה, והשליח, והבעל לא ייתן ליד של השליח, אלא השליח ייקח, הוא יאמר לו, קח את הגט, והוא ייקח. מפורש בתוספות דף סמכי, שלא מועיל גם בשליח, תלי גיטך מעל גבי קרקע. כמו שבאישה עצמה לא מועיל, גם בשליח לא מועיל. כך מוכח. אבל מאידך גיסא, הביאו האחרונים ראיה מרשי, שלכאורה ברשי, ברשי מפורש, שיש חיסרון, ברש"י מפורש שאין חיסרון של פני גיטך בשליח. זאת אומרת, זה קשה מסברה, אבל על כל פנים כך רואים ברש"י. מה הראיה מרש"י? רש"י בדף כ"ד דלת, כתוב בגמרא כך. הגמרא מביאה דין. אין האישה עושה שליח לקבל הגיטה מיד שליח בעלה. אין אישה יכולה לעשות שליח קבלה לקבל לה את הגט מיד שליח ההולכה של בעלה. אין אישה יכולה לעשות שליח קבלה לקבל, יכולה, אישה כמו שראינו יכולה לעשות שליח קבלה לקבל לה את הגט מיד בעלה, מיד הבעל שלה. אבל היא איננה יכולה לעשות שליח, קבלה, לקבל לה את הגט מיד שליח בעלה. למה? שני טעמים בגמרא. שני טעמים בגמרא. אחד משום ביזיון דבעל, וטעם שני אומרת הגמרא, טעם מחודש, משום חצירה הבעל לאחר מכן. כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, עוד פעם, אני חוזר. הגמרא מביאה דין, אין אישה יכולה לעשות שליח קבלה, אישה יכולה לעשות שליח קבלה, זה דין פשוט, כמו שאמרנו, זה משנה בתחילת פרק שישי. אבל היא יכולה לעשות שליח קבלה לקבל את הגט מיד הבעל. היא לא יכולה לעשות שליח קבלה לקבל את הגט מיד שליח ההולכה של בעלה. זה היא לא יכולה. למה? אז בטעם השני שהגמרא מביאה כתוב שזה גזרה משום חצרה הבעל לאחר מכן. גזרה דרבונו. משום חצרה הבאה לאחר מכן. מה פירוש גזרה משום חצרה הבאה לאחר מכן? אני קורא ברש"י. ומשום חצרה הבאה לאחר מכן, בדמיין להדדי. זאת אומרת, המציאות הזו של אישה שעושה שליח לקבל הגיטה מיד שליח בעלה, דומה לחצרה הבאה לאחר מכן. מה זה חצרה הבאה לאחר מכן? אומר רש"י. שכשזרק גט לחצר חברו, היהודי הזה רוצה לגרש את אשתו. רוצה לגרש את אשתו. אבל הוא לא, אז כדי לגרש את האישה, כתוב ונתן בידה, אומרת הגמרא, אין לי אלא ידה, גגה, חצרה, כרטיפה מניין, תלמוד לומר, ונתן מכל מקום, או בידה מכל מקום, אפשר לגרש גם באמצעות נתינת הגט לחצר האישה. לחצר האישה. אומר רשי, אבל היהודי הזה זרק את הגט לא לחצר שלה, אם היה זורק לחצר שלה, הייתה מגורשת. הוא זרק לחצר של החבר שלו. זרק לחצר של החבר שלו. אומר רשי, שזרק גט לחצר חברו, ואחר כך קנתה אי החצר. אחרי שהוא זרק את הגט לחצר של החבר שלו, היא הלכה וקנתה מהחבר שלו את החצר. אז מה קרה כאן? מנתח רשי, מה נעשה כאן? אז אומר רשי כך, הרי הוא עושה את החצר שליח להוליך, כאילו החצר של חברו היא שליח הולכה שלו, והיא כשקנאתו השעתו שליח לקבלה. והיא כשהיא קונה את החצר, כביכול החצר הופכת להיות שליח קבלה שלה. אותה חצר שהיא שליח הולכה שלו, עכשיו על ידי זה שהיא קונה את החצר, הופכת להיות שליח קבלה שלה. ואתי להכשורי מהאי תמה, ויבואו להכשיר, יגידו שזה מועיל. אומר רשי ולא, זאת אומרת, אם אנחנו נכשיר באישה שעושה שליח קבלה, לקבל מיד שליח בעלה, אז בטעם השני של הגמרא כתוב שזה היה צריך להועיל. מה ההבדל אם היא מקבלת מהבעל או מקבלת משליח ההולכה של בעלה? הרי שליח ההולכה של בעלה זה כמו הבעל, כמו שאמרנו קודם. מה ההבדל? אבל אומר רשי, אבל אם אתה תכשיר במקרה הזה, יבואו להכשיר גם בציור של חצר, שהבעל זורק את הגט לחצר של חברו, ואחרי כן היא הולכת וקונה את אותה החצר מהחבר. וזה ודאי לא טוב. מה יש? למה זה לא טוב? למה זה לא טוב? אומר רשי, כתוב ברשי כך, ושלא קדינו, ושלא קדינו, למה זה שלא קדין? בחצר לאו משום שליחות התרבי, אלא משום ידע. והאיש היית דמתינה, לאו ידעו. שומעים מה שרשי אומר? רשי אומר, למה זה לא טוב? אני זורק לחצר של החבר שלי, אחרי זה היא באה וקונה את החצר, למה זה לא טוב? אומר רשי, בגלל שהחצר... למה זה לא טוב? כי החצר, כשהיא תהפך להיות חצר שלה, היא לא יכולה להיות שליח שלה. כי אנחנו מוסקים להלכה שחצר משום ידע התרבי. אם היינו אומרים חצר משום שליחות התרבי, יש זה מחלוקת בגמרא, אם החצר, חצר האישה, כשהיא זוכה לה, היא זוכה לה, זוכה לה בגט, האם היא זוכה לה מדין שליח, או אם היא זוכה לה מדין יד. אז כיוון שאנחנו נוקטים להלכה, שבחצר האישה היא מגורשת מדין ידה, אומר רשי, לכן זה לא יועיל כאן. אז מה כתוב ברשי? שואלים האחרונים, אז מה כתוב ברשי? כתוב ברשי, שאם היינו אומרים שחצר משום שליחות התרבי, היה מועיל. כך כתוב ברשי. כל הבעיה שאתה, אנחנו לא פוסקים שחצר משום שליחות התרבי, רק משום ידע. אבל אם היית אומר חצר משום שליחות התרבי, היה מועיל. שואלים כולם, איך היה מועיל? איך היה מועיל? תליגיתך. איך היה מועיל? הרי הוא זרק את הגט לחצר של חברו. כן? זה לא חצר שלה, זה חצר שלו. חצר של החבר שלו. כן? הולכת היא וקונה את החצר. זה כמו שהיא הולכת ולוקחת את הגט מהרצפה. זה יועיל? אז מה זה יעזור לך שתגיד חצר משום שליחות? כל האחרונים שואלים את הקושייה הזאת על רשי. אמרו האחרונים, אז היסוד שהתלבטנו בו מקודם מוכח מרשי. רשי סובר שבחצר, בשליח קבלה שלה, אין חיסרון של תלי גיתך. כל החיסרון של תלי גיתך זה כשהאישה עצמה לוקחת את הגט. אבל אם לא היא עצמה לוקחת, אלא שליח שלה לוקח לבד את הגט, בזה אין חיסרון. סברה, אני לא יודע, אבל לכאורה זה מה שמוכח ברשי. כך דנו האחרונים, מהרשי הזה. מה הביאור? מה הביאור בדברים? מה הביאור בדברים? יש ברשב"א, בתחילת פרק שני בקידושין, הרשב"א מביא דין הלכה למעשה. אומר הרשב"א, אנחנו יודעים אנחנו יודעים ששליח, כך אומרת שם הגמרא בתחילת פרק שני, שליח עושה שליח. אומרת הגמרא, הגמרא לומדת עם פסוק, ששליח, אם אדם שלח שליח למסור את הגט לאישה, אז השליח הזה יכול לעשות שליח אחר, אם הוא לא יכול להביא לה את הגט, כן, יש איזה עיכוב, יכול לעשות שליח אחר, שהוא ימסור, שליח עושה שליח. ושילחה, אומרת הגמרא, ושילח ושילחה, מכאן שהשליח עושה שליח, כך אומרת הגמרא. דן הרשב"א, האם שליח קבלה יכול לעשות שליח? שליח קבלה של האישה, יכול לעשות שליח או לא יכול לעשות שליח? מה הדין? אישה, שליח הולכה, זה הפסוק, הפסוק ושילח ושילחה, הגמרא לומדת ממנו שלושה לימודים, מתחילת פרק שני. מכאן שהאיש עושה שליח, מכאן שהאישה עושה שליח, פסוק אחד, איתור אחד בפסוק שהאישה עושה שליח, ומכאן ששליח עושה שליח. שלושה חידושים נלמדו מהפסוק הזה, כך כתוב בגמרא במ"א, בקידושים. שואל דן הרשב"א, שליח קבלה של האישה, האם הוא יכול לעשות שליח או לא יכול לעשות שליח? כתוב ברשב"א שהוא לא יכול לעשות שליח. מה הסבר ברשב"א? למה שליח קבלה של האישה, שליח הולכה של האיש, מפורש, יכול לעשות שליח. אבל שליח קבלה של האישה לא יכול לעשות שליח. מה ההסבר? אז אמרו האחרונים שההסבר הוא כך. אבני יהושע אומר שם, בסוגיה בתחילת פרק שני לקידושין, הוא שואל שאלה שכל האחרונים שואלים. למה אחרי שהתורה חידשה בפסוק ושילח, מכאן שהאיש עושה שליח, למה צריך פסוק שהאישה עושה שליח? אם יש פסוק שהאיש עושה שליח, כמו שהאיש עושה שליח להוליך את הגט, האישה עושה שליח לקבל את הגט. מה ההבדל? למה צריך פסוק גם לאיש וגם לאישה? עונה אבני יהושע כך, יש הבדל יסודי בין השליח של האיש לשליח של האישה. השליח של האיש הוא שליח, כתוב בתורה כמו שאמרנו, ונתן בידה. הוא שליח לעשות פעולה. פעולת הנתינה, יש צורך שהבעל ייתן את הגט לאישה, כמו שאמרנו. בלי גיטח לא טוב, אם היא לוקחת לבד לא טוב, הבעל צריך לתת לה ונתן בידה. אז התורה מחדשת שאת הפעולה הזאת אפשר לעשות על ידי שליח. אומר אבני יהושע, אבל האישה הרי לא, האישה שעושה שליח זה לא שליח לפעולה. זה לא שליח לפעולה, היא לא צריכה לעשות שום פעולה. אמרנו, אם אדם זורק גט לחצרה, מגורשת. אם אדם ישים לה ביד, כן? כמו שהמשנה אומרת, נתנו בתוך חיקה, מגורשת. הדין הוא שמגורשת. אז למה צריך פסוק? צריך פסוק כדי לומר שהיד של השליח נחשבת יד של האישה. זה חידוש גדול. השליח של האיש, הפירוש הוא זה שליח על פעולה. השליח של האישה זה חידוש שידו כידה, שהיד שלו נחשבת יד שלה. זה לא נתחדש בפסוק של האיש, שהיד של השליח היא יד של הבעל. הפעולה שהשליח עושה היא כמו פעולה שהבעל עושה, אבל לא שהיד שלו כידו. אבל בשליחות של האישה מתחדש שהיד של השליח זה כמו יד של האישה, כמו יד של האישה. כך אומר אבני יהושע, כך אומר אבני יהושע. אמרו האחרונים, לפי אבני יהושע הזה יש מקום עכשיו לחקור. יש מקום עכשיו לחקור. אישה עושה שליח לקבלה. האישה אומרת, ממנה את השליח, כמו שאמרנו, צריכה למנות אותו בפני שני עדים, ועושה אותו שליח לקבלה שלה. אז בא פני יהושע ואמר, מה המשמעות של הדברים? מה המשמעות שהוא שליח קבלה? שידו כידה. ידו כידה. ממתי היד שלו הופכת להיות יד שלה? ממתי היד שלו הופכת? עכשיו? עכשיו זה כבר יד שלה? או לא? או לא? אני יכול להגיד, בשעה שהגט ינתן ביד שלו, באותה עת, זה יד שלה. אבל אני לא צריך להגיד שעכשיו זה יד שלה. לא צריך לומר שעכשיו הוא יד שלה. עכשיו הוא עוד לא ידע. כשהוא יגיע אל הבעל, והבעל ישים את הגט ביד שלו, באותה עת, אז, היד שלו היא יד שלה. מה אני מרוויח, אם אני מגדיר כך? אמרו האחרונים, אנחנו לפי זה יכולים להבין את הרשב"א. לפי זה יכולים להבין את הרשב"א. הרשב"א אומר, שליח הולכה של האיש יכול לעשות, השליח, שהגמרא חידשה, ששליח עושה שליח, זה שליח הולכה. שליח קבלה לא יכול לעשות שליח. שליח קבלה לא יכול לעשות שליח. אז אפשר להסביר מדוע שליח קבלה לא יכול לעשות שליח? משום ששליח הולכה, כמו שאמרנו, כמו שהגדיר הפני יהושע, הוא שליח על פעולה. הוא קיבל את הכוח לגרש את האישה, דהיינו למסור לה את הגט. קיבל את הכוח למסור לה את הגט. את הכוח הזה באה התורה ואומרת, אתה יכול להעביר. הקופנים, יש לך את הכוח כבר עכשיו, עכשיו אתה כבר מחזיק את הגט ביד. עכשיו אתה כבר מחזיק את הגט ביד. אבל שליח קבלה, אם אנחנו מגדירים כמו שהגדרנו קודם, מתי הוא הופך להיות שליח שלה? באיזה רגע הוא הופך להיות שליח שלה? אמרנו, בהחלט אפשר לומר, ברגע שהגט יינתן בידו, אז הוא הופך להיות שליח שלה. ידו כידה. אבל כל עוד שהגט לא ניתן בידו, הוא עוד לא שליח בכלל. החלות של השליחות היא משעת בשעה שבה יינתן הגט. אז הוא ידע. אז מה שייך לבוא ולומר שהוא מוסר את הכוח? אין לו את הכוח עדיין. הכוח הזה עדיין לא קיים. שליח הולכה, הוא מחזיק את הגט ביד. הוא מחזיק את הגט ביד. העובדה שהוא מחזיק את הגט ביד, פירושו של דבר נמסר לו כוח הנתינה. וזה עכשיו אצלו. אז באה התורה ואומרת, הוא יכול לעשות שליח. אבל שליח קבלה עוד אין לו שום דבר. לא, גם, עד שהגט לא יינתן בידו, הוא עדיין לא, אין ידו כידה. אין ידו כידה. אז מה פירוש שהוא עושה שליח? מה יש לך שאתה נותן? מילי לא מנסרה לשליח. מילים באלמה, כמו שאומרת הגמרא. כך לכאורה היה אפשר להסביר פשט ברשב"א. כך לכאורה היה מקום להסביר פשט ברשב"א. אם כך, אז יש מקום עכשיו לומר כך. אם ההגדרה הזאת נכונה, כמו שעכשיו אמרנו, בשליח קבלה, המימוש של השליחות, או החלות של השליחות, השליחות למעשה יוצאת לפועל בשעה שהוא מקבל את הגט. אבל לפני שהוא מקבל את הגט, הוא בכלל לא שליח. ואת מבוש לא שליח. היא אמרה לו להיות שליח, כמו שאמרנו, צריך מינוי. אבל המינוי מקבל את המשמעות שלו רק ברגע שהגט ניתן לתוך ידו של השליח. רק ברגע שהגט ניתן. וכמו שהסברנו על פי זה את הרשב"א. אם כן, יש מקום לומר חידוש כזה. הרי קודם הבאנו שבשליח הבאה לדעת הרמב״ם אמרנו שיש מקום לומר שבשליח הבאה הגט, כיוון ששליח ההבאה לדעת הרמב״ם על כל פנים הוא לא נחשב שליח של האיש והוא לא נחשב ידה של האישה לגמרי, שהרי עד שהגט יגיע לידה היא לא תהיה מגורשת. אז אמרנו, ממילא יש מקום לטעון שבמצב כזה, כדי שהגט יחול, יצטרכו קיום דין תורה. מדוע? משום שאיכן הגמרא החידשה שאין צורך בקיום דין תורה, אפשר לסמוך על קיום דרבנן, רק בגלל שיש פה נחקרה. אבל אמרנו שהנחקרה שייך, מתי שייך לומר נחקרה על שטר? כשהשטר נמצא בידיים של בעל השטר. או שביד האיש, כשעדיין הוא לא נתן אותו, או כשזה ביד האישה, שהיא בעלת השטר. היא מביאה את השטר כראיה. אז מקודם אמרנו את זה בשליח הבאה. עכשיו, יש מקום לטעון את אותה טענה, לא רק בשליח הבאה, גם בשליח קבלה. מדוע? משום שהרי, מה אמרנו עכשיו? בשליח קבלה גם כן, מתי השליחות למעשה, כשהיא ממנה אותו, חלות השליחות, מתי השליחות חלה? מתי השליחות יוצאת לפועל? רק ברגע שהשליח מקבל. לפני שהשליח מקבל, אין משמעות לעובדה שהוא שליח. והראיה, כמו שאמרנו, הוא לא יכול לעשות שליח. מדוע? משום שזה מילי בעלמה. עוד אין שום דבר. החלות של שליחות לקבלה היא בשעה שהגט ניתן. נו, אז עכשיו נשאלת השאלה. מה פירוש הגט ניתן? מי אמר שזה גט? הרי כדי שתיווצר פה שליחות לקבלה, צריך להניח שיש פה גט. צריך להניח שיש פה גט. אז אם אתה יודע שיש פה גט, אתה באמת יכול לבוא ולומר, יש פה גט, ניתן הגט לשליח, ברגע שניתן הגט לשליח, אז יש פה באים כאחד, אז הוא שליח באמת. הרי השליחות יוצאת לפועל רק בתנאי, היא עשתה אותו שליח לקבל את הגט. משמעות השליחות, כמו שאמרנו, ידו כידע. אבל מתי ידו כידע? מתי ידו כידע? שיש בו גירושים, שיש בו גט. אבל אם אין גט, אם אין גט, אז הוא לא שליח. אם אין גט, אז הוא לא שליח. אז לכאורה, כדי שיהיה פה גט, אתה צריך קיום דין תורה. אחרת זה לא גט בכלל. מה יעשה את הגט לגט? אם, הרי כל עוד, תמיד אני אומר שכשאישה מוציאה את הגט, היא המתחייב, היא מוציאה את הגט כראיה לכך, ותהיה מחייבת. היא מוציאה את הגט כראיה לכך שהיא נתגרשה. והגט בידיים שלה הוא הוכחה. אבל כאן הרי הגט הוא לא בידה. כאן הרי הגט הוא לא בידה. הגט הוא ביד השליח, הוא לא ביד שלה. אז מה עושה את הגט לגט? אז אם יש לך קיום על הגט, אם יש לך קיום על הגט, אז הקיום הנדרש כאן לכאורה הוא קיום דין תורה. זה לא קיום, זה לא קיום, אין עוד נחקרה. הרי כדי שיהיה נחקרה צריך שהיא תחזיק את הגט. אתה אומר, אבל הוא מחזיק, זה כמו שהיא מחזיקה. אבל זה בתנאי שהגט הוא גט. אז אם יש לך קיום על הגט, אתה יכול לבוא ולומר, יש פה גט. וכיוון שיש פה גט, הוא שליח, כי זה אבא התליה, וממילא יש פה נחקרה. אבל הנחקרה הוא תוצאה, הוא תלוי בזה שבאמת הגט הוא גט. אם הגט הוא לא גט, אז אין פה נחקרה. אין פה עדים החתומים השטר כמי שנחקרה. כך היה מקום לטעון. ממילא, יש פה נפקמין הגדולה, יש פה נפקמין הגדולה, בין אם האישה, אם הגט היה, אם הגט היה ביד האישה, עוד קודם חלות הגירושין, או אם הגט היה בידו של השליח, קודם חלות הגירושין. אני מסביר. שאלנו קודם, דייקנו ברשי, האחרונים דייקו ברשי, בדף כ"ד, רשי מסביר למה אישה לא יכולה, הגמרא אומרת, אישה לא יכולה לעשות שליח קבלה, לקבל הגט מיד שליח בעלה. אומרת הגמרא, מדוע? משום חצרה הבאה לאחר מכאן. הסביר רשי, מה הבעיה? אם אתה תגיד שאישה עושה שליח לקבל גט, לקבל שליח קבלה, לקבל מיד שליח ההולכה של בעלה, יבואו להכשיר גם כשאדם ייתן גט בחצר חברו, אדם ייתן גט בחצר חברו, ואחרי כן היא תקנה מהחבר, האישה תקנה מהחבר את החצר, ואז יגידו שהיא מגורשת. והרי זה לא נכון, אומר רש"י. למה זה לא נכון? כי יש הבדל בין אם אישה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה, ששם באמת השליח הוא שליח קבלה שמקבל מיד שליח ההולכה של הבעל, לבין אם היא קונה את החצר, אז החצר הרי לא זוכה למדין שליחות. היא זוכה למדין יד. לא, לא זוכה. החצר פועלת את הגט, מפעילה את הגט מדין יד. נו. אז שאלו האחרונים, ונניח שזה יהיה מדין שליחות, זה יועיל? נניח שזה יהיה מדין שליחות, זה יועיל? הרי גם אם זה יהיה מדין שליחות, זה לא יועיל, כי יש פה חיסרון של פלי גיטך. יש פה חיסרון של פלי גיטך מעל גבי קרקע. שהרי הבעל שם את הגט בחצר של מישהו אחר, הוא לא נתן את זה לחצר שלה. אז התשובה תהיה, אם אנחנו צודקים, אז אין פה חיסרון של פלי גיטך. מדוע אין פה חיסרון של פלי גיטך? הגמרא אומרת, פרק שני, מה הדין? אדם כותב גט לאשתו, ומניח אותו בחצר שלו. ואחרי שהוא הניח אותו בחצרו, הוא מקנה לאישה את החצר. אז אומרת המראה, זה מועיל. איך זה מועיל? הרי הוא לא נתן בידה. הוא הקנה לה את החצר, אבל הוא לא נתן בידה.
אומרת המראה, זה לא חיסרון. משום שההקנאה שהוא מקנה לה, זה ונתן. הקיום של ונתן, הוונתן מתקיים בעצם ההקנאה. ממילא אפשר לומר, על בסיס אותה הנחה. הרי מה עכשיו אמרנו? אמרנו שבשליח קבלה, כדי שהאישה, בכל שליח קבלה, כדי שהאישה תקבל את הגט, ותתגרש באמצעות השליח קבלה, אבל אמרנו, שליח קבלה למעשה הגט, כל עוד הגט הוא לא גט, כל עוד הגט הוא לא גט, אז הוא לא שליח קבלה. אז השליחות לקבלה של האישה למעשה תלויה בעובדה שהגט הוא גט. ולכן אמרנו נפקמינה. הנפקמינה היא שאם הוא לא מקוים דין תורה, אז היא לא תהיה מגורשת. אם לא יקיום דין תורה בשליח קבלה, היא לא תהיה מגורשת. מדוע? משום שהשליחות קבלה שלה תלויה בגירושים. שליחות הקבלה תלויה בעובדה שזה גט. אז מילא אפשר לומר על בסיס אותה הנחה. כמו שכשהגט מונח בחצר הבעל, אתה אומר אין חיסרון של ונתן בידה כי הוא מקנה לה, על פי אותה סברה אני יכול לומר, כיוון ששליח קבלה של האישה, כשהוא, מתי הוא יהפך לשליח קבלה? הוא תלוי בבעל. הרי אם הבעל, ברצון של הבעל, ובחלות שהבעל מוכן, שהגט יחול. הרי אם אין פה גט, אז הוא לא שליח. אם אין פה גט, הוא לא שליח. ממילא אין שום חיסרון בעובדה שהגט היה שם קודם. כי הגט, כדי שיהיה שליח קבלה, הוא תלוי ברצונו של הבעל. החלות של השליחות, החלות של שליחות הקבלה תלויה בגירושין. בכל מקרה שבה החלות של שליחות הקבלה תלויה בגירושין, מתקיים ונתן בידה. על בסיס אותה הנחה. ממילא, יש מקום לומר, חידוש גדול, שאמרו האחרונים, על פי המהלך הזה, לטעון הפוך מהר"ן, מההסבר של הר"ן בדעת רש"י בתחילת המסכת. הרי רש"י אמר בתחילת המסכת, כשהוא דיבר על שליח שמביא גט, אמר רש"י, בשליח זה שליח להולכה הוא. אמר הר"ן, שליח קבלה, ודאי שאין שום בעיה. מדוע אין שום בעיה? משום ששליח קבלה זה הוא כמו האישה. וכמו שהאישה, מכי מה תגיד על יד האיגרשה, כמו שאומרת הגמרא, הר"ן מביא, בסוף פרק שני, הוא הדין גם שליח קבלה. לפי המהלך הזה אפשר לומר בדיוק הפוך, שאם אנחנו צודקים בדעת רש"י, אז בשליח קבלה לא יועיל בפני יחתה ובפני יחתם. צריך קיום ממש. מדוע? משום שאם אין קיום ממש, אז מי אמר שהגט הוא גט? הרי כדי שיהיה פה, כשהוא יהיה שליח קבלה, צריך קודם כל לברר שהגט הוא גט. זה הבעיה טליה. השליחות לקבלה תלויה בקיום של הגירוש, בקיום של הגט. כל עוד לא קיימת את הגט, אז הוא לא שליח לקבלה. גם כשאישה עושה שליח, כשהאישה עצמה מקבלת את הגט, היא לוקחת לבד את הגט, אני אומר, שם יש חיסרון. להגיד תחמה על גבי קרקע. אבל בשליח, אני אומר, אין חיסרון שתליגי תחמה על גבי קרקע, מדוע? משום שתמיד השליחות תלויה ברצון של הבעל לגרש, ובחלות הגט שהבעל מוכן להכיל אותו. אם הבעל לא יהיה מוכן להכיל את הגט, אז הוא לא יהיה שליח לקבלה. גם אם היא עשתה אותו קודם שליח קבלה. כל השליחות לקבלה, כמו שאמרנו, תלויה בחלות הגירושין. אם אין חלות גירושין, אין שליחות לקבלה. זה כביכול, אבי אטליה, זה באים כאחד. אז ממילא תמיד אתה תלוי ברצון הבעל, כיוון שתמיד אתה תלוי ברצון הבעל, אז צריך לברר. אם אין עדים, צריך קודם כל לברר שהגט לא מזויף, שהגט הוא גט. אז ממילא מה שאומר רש"י, שליח לא לך, בא למעט שליח קבלה. באמת, כמו שהר"ן למד, לא שליח קבלה, אבל הר"ן למד שבשליח קבלה אין צורך, אפילו בפניי נחתם. לפי המהלך הזה יש מקום לומר שבשליח קבלה לא יועיל לפניי נחתם. צריך דווקא קיום מחותמיו. עד כאן.